אנחנו בפרק שישי בסימן ט"ו באמצע, נקרא את זה עוד פעם מההתחלה. תנו רבנן, כשהוא נועל, נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל, וכשהוא חולץ, חולץ של שמאל ואחר כך חולץ של ימין. אומר הרב, ההכרה שיש הבדל בין המדרגות של סדרות החיים צריכה הרגל תדירי, כי רק אז נבין את ההבדל מן הגבוה ובין השפל, את היתרון של המעלה והכבוד האמיתי על השפלות והבוז בעולם החיצוני, כדי שנדע לבקר את הטוב על הרע, את הגדלות על הקטנות. כשיהיו אלה העניינים שמורים ברוחנו פנימה ביחס לכוחות החיים שלנו, אם שכולם נדרשים לקיומנו והרחבת ישותנו, אבל הפרש גדול יש בין כוח לכוח. על כן נכבד את המקום הגופני שבנו, שבו כוח רוחני יותר גדול מתגלה, על המקום שגילוי הכוח הנפשי בקרבו הוא קטן ומצער. הדעה הזאת תלמדנו כי האלוקים עשה את האדם ישר, ולא לחינם הוכן הצד הימני שבאדם בשפע כוח יותר כביר, כי מפני שהוא מוכשר יותר לנטייה התכליתית של כללות המטרה של החיים שתתפעל יותר על ידו. וכי החיים אינם לא מחוברים מקטעים וצדדים שאינם מתרכזים, כי אם הם מתאימים על פי היסוד האלוהי שבהם למטרה עליונה ומסומנת, הניכרת ביותר בצד הימין, שאילוי כוח החיים ניכר בו. על כן, בהזדיינות להכשר הפעולה, נעילת המנעל המכשרת את הרגל למצעדי הכבירים והחופשיים, ראוי להיות הצד הימני ערוך בתחילה מוכן לפעולה. וכשצד העליון שבחיים ידורש למילואו להכין גם כן את יתר צדדי החיים להיות נלווים עמו, שכך היא המידה התדירה, על כן יוכן אחר כך, אחרי הצד הימני, הצד השמאלי, להיות גם הוא נלווה אל המטרה הימנית, להכין את דרך החיים. לא בתור תשוקה סוערת ומוכרחת שאין לפניה מטרה ובחירה, וממילא אין לה קטן וגדול, כי אם בתור תכונה מלאת חפץ כביר, ממולה בדעה, ביושר, בשכל טוב וחשק קדוש ונשגב, השופע מהשכלה אלוהית הבהירה, המכרת שמקור התגברות הכוחות ומצד נטיית החיים לצד אילויו. ופה פחות או יותר הגענו, שהמסקנה בסוף הייתה אחרי השקלה וטריה שהייתה פה, אילויו מצד נטיית החיים לצד אילויו של הצד השמאלי. התגברות הכוחות מצד נטיית החיים לצד אילויו של הצד השמאלי, שהוא צד הימין המולה בכוח וכבוד. טוב, אז עד כאן הגענו בפעם הקודמת. וסיבת התמעטות ההכשר לפעול היא מפני השביטה הנדרשת לביצור הכוח. כשהצד השמאלי שממנו אורחות החיים המתעקמים נובעים, פושט יותר מדי את שלטונו, עד שלפעמים גם הצד הימני נלקה עמו. יש סדר לנעילה ויש סדר לחליצה. אם נעילת הנעליים, אז היא מציינת את ההכשר של החיים, שאנחנו מכשירים את עצמנו לקום ולפעול, להכשיר את הרגל למצעדי הכבירים והחופשיים, ושם אנחנו ניתן את הדגש על הצד הימני, שהוא מסמן את המטרה הראשית של החיים, שתצטרף אליה הנטייה השמאלית, זאת אומרת הנטיות הטבעיות החושיות, שכשהן מצטרפות אל הצד הימני, שזה הנטיות השכליות, התכליתיות, המוסריות, אז כי אז כל החיים יהיו חתומים מחותם מגמה וטוב ושכל ודעה ביושר וחשק קדוש ונשגב, השופע המשכלה האלוהית הבהירה. אבל יש שצריך למתן את הכוחות עוררותם לפעול. וזה בגלל שלפעמים באים אורחות חיים מתעקמים, והחיים הולכים מתעקמים, הקווים מתעקמים, זאת אומרת שהדברים לא הולכים על פי היושר, על פי התכליתיות, על פי האידיאליות, על פי הדעה והשכל טוב והחשק קדוש ונשגב, אלא ויש, באורחות החיים אנחנו מוצאים את עצמנו פועלים על פי דחפים, כחמות, תאוות, וכל מיני ממדים עיוורים לצדדים השכליים והמוסריים, שאינם ניכרים שם בשלטונם. וגם נטיות כאלה בחיים, הם נובעים מהצד השמאלי שעניינו, כמו שאמרנו, הוא יותר הטבע, יותר הצדדים הנמוכים, הנטיות החושיות של החיים. שהנטיות האלה, אם הם יבואו מתוך דומיננטיות הצד הימני, כי אז יפעל עליהם לעילוי. אבל אם, ולפעמים זה מה שקורה, והדברים אינם באים מצד שלטון השכל והמוסר, אז הם עלולים להתפרץ בצורה של תשוקות סוערות ודחפים שמורגשים אצלנו כחרח, כתאווה עזה. במקום שאין לפניה, לפני הדחף הזה, והתשוקה הזאת לא מטרה ולא בחירה חופשית שמבטאת את עצמיות העליונה שבאדם. ובמציאות הזאת, אז כדאי ללכת לישון. שינה לרשעים, יפה להם ויפה לעולם. אז במציאות הזאת כדאי להחליש את ההכשר לכוח החיים, וזה המקום לחלוץ את הנעל. אז קודם כל, כיוון שחולצים, הסיבה לחלוץ, הסיבה להחליש את ההכשר לפעול בחיים, זה נובע מהשמאל. אז נתחיל בשמאל. ומשום שהעלילות של ההפרזה והנטייה הזרה והמזקת מצויה בבני אדם, בגלל זה נחוצה לו הפסקת המעשים הקבועים, גם כן בטבע הנפש והגבייה יחד. בגלל שהאדם מסוגל לבטא את כוחותיו ולהטות את נטיותיו לצדדים השמאליים שעלולים להתעקם, אז בכלל כדאי שבכלל ישבות מדי פעם, טוטלי. כדאי לו, נחוצה לו הפסקת המעשים הקבועים גם כן בטבע הנפש והגבייה יחד. אז לך לישון. על כן, הנעילה מתחילת בימין ומושפעת לשמאל, ואילו החליצה, כלומר, החליצה מציינת את הצורך של הפסק ההכשר המעשי והחופשי, כמו שהנעילה מציינת את ההכשר המעשי והחופשי, אז החליצה מתחילת בשמאל ומתרדדת גם אל הימין לפעמים, כי גם הצדדים, כשכל האישיות היא, מה שדומיננטי בה זה הצד השמאלי, ותופעותיו המתעקמות, במקום שהצד הימני הוא לא דומיננטי, אז גם הימין צריך לישון. הימין, אם אני מבין טוב, זה מה שהוא אמר פה למעלה, זה איפה זה היה? עד שלפעמים גם הצד הימני נלקע עמו, זאת אומרת כתוצאה מההתגברות, ההתעקמות השמאלית, ועל כן הוא צריך נחוצה להפסקת המסים הקבועים גם כן בטבע הנפש והגבייה יחד. זאת אומרת, בטבע הנפש גם צדדים ימניים, פעילות הכרתית, כשאתה ישן, אז לא רק הגחמות הרגזניות שלך לא פועלות עכשיו, אלא גם האינטלקט שלך לא פועל. אז הכל נרגע. והנטיות הנפשיות בכללותן, אז כלול בזה גם הימין. אז חולצים קודם של שמאל, ובעקבות זה גם של ימין, לפעמים. כי לפעמים, כתוצאה מהתגברות הצדדים העקומים, השמאליים, אז בסוף נהיה גם השכל עקום. ואפשר גם להגיע למצבים שבהם הנטיות הנפשיות, האבסטרקטיות על פניו, גם הן יכולות לעשות אידיאולוגיות מקולקלות. אני לא בטוח שמה שאני אומר פה עכשיו זה ממש פרשנות, אבל זה ההרהורים שעולים בי למקרא הכיוונים האלה, של הצורך של ההפסק, גם של הצד הימני. כי כמו שאמר מקודם, כשהאורחות החיים המתעקמים, כשהצד השמאלי פושט יותר מדי את שלטונו, אז הצד הימני נלקה עמו. במה הצד הימני נלקה עמו? בדוגמאות שהבאתי. וההפסק והשביתה מחזיר את האיתניות, הרוחניות למקומה, מחזיר את האיזון. בזה שמונע את הרע של המערכה המעשית, וכוח הנשמה מתעלה במה שיוכל להתרומם לטבע אנושיותו, לצד האור האלוהי, להשיב אליבו את מכון חייו, ושב ורף עלו, ונסע בריאה חדשה, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. שובטים החיים, שובטת העשייה, שובטת תסיסת החיים, שובטים הנטיות החמתיות והתאבניות המתפוצעות, הכל נרגע, מתחדש האדם מתוך התכנסות אל עצמיותו הפנימית, העליונה, ואז חדשים לבקרים רבה אמונתך. נטיית החיים המתאימה אל התוכן התכליתי, האידיאלי, הכללי, הנצחי הקדוש, התוכן האלוקי, זו האמונה. עם התחדשות הבקרים מתרבה האמונה, כי שבתה מהומת החיים וציסתם המתה את התודעה הממשית של החיים מנקודתה העצמית, הפנימית, החופשית, העדינה, המשכלת והמוסרית, ונסחפה אחר היסודות החושניים, הטבעיים, הנמוכים, עד התעקמותם. כשזה בטל, כשזה שבת, אז האפשרות לדומיננטיות של הכוח הנשמתי נותנת רישומו, ומתוך כך מתחדשים החיים, יכולים לקום בבוקר בצורה יותר מיושרת. רבה אמונתך. טוב. ממשיכה הגמרא. כשהוא רוחץ, עתה למדנו הקדמת ימין ושמאל ביחס לנעילה וחליצה. כשהוא רוחץ, רוחץ של ימין ואחר כך של שמאל. כשהוא סך, סך של ימין ואחר כך של שמאל. אומר הרב, כשהוא רוחץ, רוחץ של ימין ואחר כך של שמאל, כשהוא סך, סך של ימין ואחר כך של שמאל, זיקוק וטהרת הכוחות דומה לטהרת האיברים. לפעמים כשמתחילים לתאר כוח קטן צדדי, עולים עמו עד מרומי הטהרה. אבל לא יהיה דרך זה בטוח כל זמן שהיסוד שממנו הכוחות נובעים ועליו נסמכים מעורב הוא בפסולת, באבק של זוהמה ושיגים מרובים. הוא פועל על הכוחות הקטנים הנובעים ממנו להחשיכם ולערבב אותם ברבוביה וטומאה. על כן, זאת הדרך הישרה, להתרומם אל הכוחות היסודיים, אל המקום שמשם הכוחות הצדדים נובעים אל מכון החיים ולטהר את היסוד העיקרי. אז הנטפלים מטהרים בנקל, וטהרתם משתמרת ומובטחת. כמערכה זו של הטהרה, שהרחיצה המעשית מקבלת לעומתה, כך היא גם כן המערכה של הוספת כוח, תוספת עידון ורעננות, בלוטי בשמן רענן, שיחה הבאה כמים בקרבו. כשמוסיפים אומץ מן הצד לכוחות החיים המלווים את העיקריים, לפעמים הכוחות העיקריים גם כן מתעלים. אבל על פי רוב, כיוון שהיסוד הוא חלוש, מתרופף גם כן העוז הנמצא בכוח המבונה עליו. למשל, מעוררים אומץ הרוח. יסוד אומץ הרוח בנוי על פי אומץ הדעת, על פי הכרת הצדק הפנימי, התרה עצמית שבתוכיות הנשמה. בכל זמן שהחטא מצוי, הפחד והכישלון סובב הולך את הרוח, ואין תועלת בגבורה ארעית. על כן, כי התארה, הרחיצה, כן, גם כן ההוספה לאימוץ, השיחה, צריכה לבוא מן העיקר אל הענפים, רוחץ של ימין ואחר כך של שמאל, וסך של ימין ואחר כך של שמאל. כן, כדרכו של הרב, שאנחנו כבר רגילים בה, הוא מסביר את הצדדים המוסריים, הרעיוניים, שיש בה הדרכה ההלכתית המעשית. שלעולם הדברים הם מתאימים, ומי יודע, אולי חזל, כשהם קבעו את זה, אתם מבינים? כי כשהוא נועל, נועל של ימין, ואחר כך נועל של שמאל, אוחץ, אוחץ של ימין, ואחר כך של שמאל, סך, סך של ימין, ואחר כך של שמאל. איפה זה כתוב בתורת משה? לא כתוב בתורת משה. אז מי, איפה זה בא? איזה נביא אמר את זה? לא יודע אם איזה נביא אמר את זה. חזל אמרו את זה. ומי יודע אם מה שהוביל אותם לומר את זה, זה לא הרעיונות האלה של הרב. אלה או כדוגמתם, שביצירת התלמוד, ביצירת ההדרכה התלמודית, אז יצירת ההלכה הייתה כזאת, הייתה מאוד מושפעת מהאוריינטציות הרוחניות, האידיאליות, הכלליות. עד חתימת התלמוד עוד היו, איך נקרא לזה, מערבים הלכה באגדה. זאת אומרת, השיקולים ההלכתיים שיצרו את ההלכה, הם היו גם אגדתיים. צדדים של תפיסות כלליות. אז כן, אז סביר שתוכן רוחני אתה יכול לקבל מכל דבר הלכתי, גם מתי שזה המרום משה רבנו או נביא, אבל כשחזל הלכו וחידשו איזה דין, תקנה, נורמה, חינוך, נימוס, לא יודע, על פי כל מה שחזל עשו, ועשו הרבה מאוד דברים, זה היה במסגרת העולם הרעיוני הכללי שלהם, התפיסה הפנימית, האידיאלית, שוודאי נבעה מתפיסתם את רוח התורה כולה, רוח הנבואה כולה, ומתוך כך הדברים התאגנו. כשבא העין יעקב ומקבע את ההלכות האלה באגדה, אז אני מנסה עכשיו להגיד שזה לא, יש בזה גם אספקט אגדתי. עכשיו אני אנסה להגיד, יתרה מזאת, אולי האספקט האגדתי אולי הוא מהותי מאוד לדברים האלה, לתכנים האלה. בטח לאלה שחז"ל יצרו. כשהוא רוחץ, רוחץ של ימין ואחר כך של שמאל, כשהוא סך סך של ימין ואחר כך של שמאל. אז מה הרחיצה במובן הלא הלכתי שלה? במובן הרוחני שלה? התארות, זיכוך, אישיותי, נפשי, רוחני, פשוט, את זה גם אנחנו היינו אומרים מן הסתם. זיכוך וטהרת הכוחות דומה לטהרת האיברים. כמו שאתה דואג לכך להיגיינה האישית מבחינה פיזיולוגית, מן הסתם, במקביל, אתה אמור לדאוג להיגיינה האישית מבחינה רוחנית, מוסרית, נפשית. צריך לאדם לדאוג לממדים האלה לכל הפחות, כמו שהוא דואג לצדדים הפיזיולוגיים שלו. אז כן, הזיקוק וטהרת הכוחות הנפשיים, הרוחניים, דומים לטהרת האיברים, לניקיון הפיזיולוגי. לפעמים, כשמתחילים לטהר כוח קטן צדדי, עולים עמו עד מרומי הטהרה. אבל לא יהיה דרך זה בטוח, או בימינו היינו אומרים, לא תהיה דרך זו בטוחה, כל זמן שהיסוד שממנו הכוחות נובעים ועליו נסמכים, מעורב הוא בפסולת, באבק של זוהמה וסיגים מרובים. הוא פועל על הכוחות הקטנים הנובעים ממנו להחשיכם, ולערבב אותם ברבוביה וטומאה. על כן, זאת הדרך הישרה, להתרומם אל הכוחות היסודיים. זאת הדרך הישרה, להתרומם אל הכוחות היסודיים. לא להתחיל מהכוחות הקטנים, אלא להתחיל מהכוחות היסודיים. להתרומם אל המקום שמשם הכוחות הצדדיים נובעים. להתרומם אל מכון החיים ולטהר את היסוד העיקרי. אז הנתפלים מתארים בנקל, ותארתה משתמרת ומובטחת. עד כאן הסביר לנו את הקדמת הימין לשמאל בתהליך ההתארות. עוד פעם, לפעמים לכאורה יש מקום אולי להגיד שנתחיל ברחיצה, נתחיל דווקא מן השמאל. מה מציין פה השמאל? אם אני מבין טוב, פה השמאל מציין את הקטנות. לפעמים כשמתחילים יותר כוח קטן, צדדי. הימין מציין את הכוחות היסודיים העיקריים של הנפש, והשמאל מציין את הכוחות הקטנים הצדדיים של הנפש. אז כשאני בא לעבוד על עצמי, לתאר את עצמי מבחינת המוסר שלי, מבחינת האישיות שלי, מבחינת מדיניות חיי, מידותיי בחיים, אז יש מקום להרהר על שתי גישות, שתי אסטרטגיות. אולי לא, אולי נגיד לעצמי, לא, למה שאני עכשיו אתחיל, לא יודע מה, לתקן את הצדדים הכי גדולים, הכי מרכזיים בחיי. כי זה מן הסתם אולי יהיה קשה. אולי בוא נתחיל בקטנות. נתחיל בקטנות, בצדדים שוליים וקטנים, אותם אולי לא קשה כל כך לתקן. ונתחיל בקטנות, ואז מזה כמעט כמעט נעלה עד שנתקוף את הבעיות היסודיות. סברה. לפעמים כשמתחילים לתאר כוח קטן, צדדי, אז עולים עם עד מרומי התארה. זה לא שלא יכול להיות דבר כזה. יכול להיות דבר כזה. יש בזה גם היגיון. שבן אדם שם לפני עצמו רף גבוה, אז הסיכויים שלו להיכשל מן הסתם הם גדולים. אבל שיתחיל בזוטות, בדברים שהם לא חשובים לו, ומכל מקום גם אותם הוא צריך לתקן. שיתחיל בזוטות, שם היצר הרע אולי פחות. פחות מתנגד לו. הוא ממילא יצליח, וזה יחזק אותו יותר. דימוי עצמי שלו בתור מסוגל להתמודד עם משימות עצמיות יתגבר, ומתוך כך ילך להתחזק. אבל אומר הרב, כנראה בעקבות חז"ל, לא, זה לא הדרך המומלצת. לא שזה בטוח שזה לא יעבוד, אבל סביר שזה לא יעבוד. אבל לא תהיה דרך זו בטוחה כל זמן שהיסוד שממנו הכוחות נובעים ועליו נסמכים, מעורב בפסולת ואבק של זוהמה ושיגים מרובים. אתה מתקן את הקטנות, אבל האישיות במרכז הכובד של הבנתיות המרכזיות של החיים היא מקולקלת. ועד שאתה לא תתקן אותה, אז גם הדברים שאתה מתקן, הם ישוב ויתקלקלו. כי אני אנסה לחשוב פה על דוגמה, אני מקווה שאני לא מזיק בדוגמאות שלי, כי דוגמאות זה מסוכן, דוגמאות, כי דוגמאות מצמצמות את המוח, הן מטמטמות לחשוב כאילו זה העניין וזה המרכז, וזה הדבר הכי לא רצוי בדוגמאות. קודם כל יש יתרון בדוגמאות, שאז אתה ממשש את הרעיון בידיים ואז אתה חושב שאתה מבין אותו יותר. אז אני מבקש מכם להיזהר מהדוגמה שלי, כי אני ממש לא בטוח שהיא כל כך מוצלחת לכשעצמה. אבל נגיד, אם אני עכשיו חושב, מה זה מידה יסודית שאדם צריך לתקן אותה? למשל, אדם עצלן ורשלן. זה האישיות שלי, אני כזה זורם עם החיים, אני לא... אני טיפוס לא לחוץ. במסגרת זו, זורם איתה. זה הקו האישיותי שלי, נגיד. עכשיו, אם אני עכשיו לוקח אחריות על זה שאני לא עצלן ולא רשלן. שזה קו שהוא מלווה אותי בכל מה שאני עושה בחיים. וזה העיקר. אז אני מסם לא עצלן, יבוא אדם ויגיד, בוא לא נתחיל בגדולות. בוא נתחיל. מה זה קטנות? אני, כשאני נכנס הביתה, אז אני נוהג לשים את המפתח של, של הרכב על השולחן. במקום לשים את זה, אחר כך הילד ימצא את זה ויאבד לי אותו. וזה תמיד קורה. אז במקום זה, בוא נטפל בזה. עד שאני עכשיו דואג לכך שאני לא יהיה רשלן ולא יהיה עצלן, אני אטפל בנושא הזה של מפתח. המפתח, אני שם אותו על המתלה. ומתרגל לשים אותו על המתלה של המפתחות. זה המקום הקבוע, זה... ונתחיל לעבוד בזוטה הזאת, לא נורא כל כך, לא מצריך אותי כל היום להיות ממתח, ובזה תהיה בסדר. ואחר כך נמצא עוד איזה רעיון כזה וכן הלאה. לאט לאט עד שאני אכבוש את בעיית העצלנות והרשלנות שלי. אז אומר אמנו, זה טוב, זאת אומרת, הסיכויים שבאמת המפתח יהיה במקום, איך נגיד, לכאורה הם קצת בסדר, זה יכול להיות. בביקורת המפתח יהיו עוד כמה דברים שיתחילו להסתדרו, המגירה תהיה יותר מסודרת. אחר כך נלך נתקדם לאט לאט, עד שנסדר את כל החיים. אבל יש גם סיכוי, מאחר שזה שאני רשלן ואני עצלן, זה אני לא רוצה עכשיו להסתכל על זה ולא רוצה להתעסק בזה, ובינינו אני מכניס את זה עכשיו לסוגריים לגיטימיות. אז מאחר שאני רשלן ועצלן, אז הסבירות שבפעם השלישית אני גם אשכח עוד פעם לשים את המפתח על המתלה, ועוד פעם אני אשים אותו במקום שהילד כמובן נמצא ויאבד לי אותו, אז זה יקרה, כי אני רשלן. אז נכון שאני נאבק פה בקטנות, אבל הבעיה היסודית היא בסיכון של דבר, היא מפריעה גם לקטנות. על כן ההמלצה היא גש וטפל קודם כל ותרחץ את הימים, את העניינים היסודיים העיקריים. כן תתקוף את זה שאתה רשלן ועצלן. שוב, בפעם השנייה אני מזהיר לא להיסחף אחר המשל קיצור. יש המון מידות, הולך תדע, זה נקודה יסודית. כיוונים אחרים צריכים לחשוב עליהם.
גם שיטה כזאת היא די מרכזית ושעובדת המון פסיכולוגיה,
יש התנהגותי שאתה יודע, איך המעשים בפשוטים. קטנים, תעבוד על הנפש, ואל תחפור עכשיו, אל תתחיל עכשיו, שם יותר מתחיל. בסדר, יכול להיות. יש להם הרבה אסטרטגיות. בסדר, עוד פעם, לא נושא שלנו פה עכשיו להעלות את כל המודלים הפסיכולוגיים, סביר, הסברה היא סברה, יש מקום. גם בלי שאנחנו מציינים שאם יש סברה, סביר שסברו אותה באיזשהו מקום בעולם. לא, אני אומר עוד פעם, זה לא בטוח שזה לא יעבוד, רק זה סביר שזה לא יעבוד. אז לפעמים, הנה הרב אומר, לפעמים כשמתחילים יותר כוח קטן צדדי, עולים מאוד מרומי הטהרה, יכול להיות. לפעמים זה ככה הולך. אבל זה לא בטוח. אבל לא, כל עוד לא הגעת אל מרומי הטהרה, אתה כולך נמצא עדיין באי ביטחון. אבל לא יהיה דרך זה בטוח, לא תהיה דרך זו פתוחה. כל זמן שהיסוד שממנו כוחות נובעים ועליו נסמכים, היסוד הוא מאורע בפסולת, לא ניקית את הימין, אז גם השמאל שלך לא בטוח בניקיונו. אז זה הפסולת, אבק של זוהמה וסיגים רובים. זוהמה בכתבי הרב, כנראה לא רק בכתבי הרב, על פי כתבי הרב בכל מקום, זוהמה זה התפעלות נפשית מערכים חומרניים. זה פירוש המושג זוהמה. וסיגים רובים, כל הצדדים, כל דבר טוב. הצדדים, נגיד, אין דבר רע שאין בו אספקט של טוב, אין דבר טוב שאין בו אספקט של רע. אז הצדדים, הבחינות של הרע שנמצאים בטוב, זה השיגים. אז כל עוד הדבר העיקרי הוא לא נתהר מהשלכות השליליות, שעלול להיות גם בכל דבר טוב, אז תיזהר, המרכז הכובד, הדבר העיקרי בחיים, הוא עדיין יש בו התפעלות חומרנית וכל מיני סטיות. אז הם עלולים להזיק גם להישגים הקטנים שלך בחיים, שאתה אומנם מתקדם בהם. הוא פועל, אולי זה טעות פה, הנקודה. ואולי פסיק עדיף. שנייה, נחשוב עוד פעם. לפעמים כשמתחילים יותר כוח צדדי, עולים ממו עד מרומי התארה. אבל לא תהיה דרך זו בטוחה כל זמן שהיסוד שממנו הכוחות נובעים ועליו מסמכים מורם ובסולד והבק של זומם פסיגים מרובים. אולי אפילו חסרות פה מילים. כי אז הוא פועל, חסרות המילים, כי אז הוא פועל, היסוד שממנו הכוחות נובעים, הוא פועל על הכוחות הקטנים הנובעים מהן ושם הוא להרביבה ולהרבב אותם ברבוביה ותומה. אבל בטח לא צריכה להיות פה נקודה. אבל לא תהיה דרך זו פתוחה. כל זמן שהיסוד שממנו הכוחות נובעים ולא מסמכים, נורא ובסול לבק של זוהמה ושיגים מרובים. או הכי טוב זה היה ככה, לא היה כתוב. אבל לא תהיה דרך זו בטוחה. כי, פה להכניס את המילה כי. לפני המילה כל זמן. כי כל זמן שהיסוד שממנו הכוחות נובעים ועליו נסמכים, מעורב הוא בסולד, באבק של זומם, משיגים מרובים, והוא פועל, ולהוסיף פה וב. טוב, העיקר הבנו את הרעיון, נכון? אם היה רב צבידה כבר היה מנסח את זה באופן חופשי יותר. אנחנו, אין לנו אומץ. ולא אמור להיות לנו אומץ לתקן את הדברים. בסדר, אז אבל רעיון ברור. אז הוא פועל על הכוחות הקטנים הנובעים ממנו לחשיכם ולערבב אותם בערבוביה וטומאה. על כן, זאת הדרך הישרה, המומלצת. לא הדרך להתחיל מן השמאל, אלא מומלץ להתחיל מן הימין. להתרומם אל הכוחות היסודיים, כן לתקוף את הבעיה, לאחוז את השור בקרניו, תפוס את הכוחות הראשיים בחייך, את המדיניות העל של חייך, המידות הראשיות של אישיותך, ואותם תלחם בהם. להתרומם אל הכוחות היסודיים, שהכוחות היסודיים זה המקום שמשם הכוחות הצדדיים נובעים, להתרומם אל המקום שמשם הכוחות הצדדים נובעים, להתרומם אל מכון החיים, ולתאר את היסוד העיקרי, את הימין, משם מתחילים להתרחץ, וגם מבחינה רוחנית. ואז הכוחות השמאליים, הנתפלים, מתארים בנקה. אחר כך רוחצים את השמאל, ואז זה בטוח, כי כשהימין מתוקן, מתקן את השמאל, זה קל מאוד. ותארתה משתמרת ומובטחת. עד כאן, הקפה א', עד כאן ביחס לדין רחיצה. הוא הדין לדין שיחה. מה האנלוגיה של השיחה? כמערכה הזו של הטהרה, שהרחיצה המעשית מקבלת לעומתה, כך היא גם כן המערכה של הוספת כוח. אדם צריך להשתדל להוסיף כוח, להוסיף אומץ, להוסיף עוצמה בחייו. לא רק לעדן ולטהר את הכוחות, אלא לאמץ את הכוחות. תוספת עידון ורעננות. רעננות, זאת אומרת, קישור אל מקור החיים. הוספת כוח על ידי תוספת עידון ורעננות. התקשרות אל צורת החיים המקורית מוספת עוצמה. כך היא גם כן המערכה של הוספת כוח, תוספת עידון ורעננות. בלוטי בשמן רענן. בלוטי בשמן רענן, אני בולל את עצמי בשמן ומתרענן על ידי זה. מרגיש יותר חזק. יבוא כשמן בעצמותיי. עצמותי היא נהיית יותר חסונה, יותר עוצמתית. בלות היא בשם רענן, שיחה הבא כמים בקרבו, על פי תהילים קופתת י' ח', מי שזוכר על מה מדובר? יש איזה תנך נגיש, לקריא לנו מה כתוב שם בקופתת י' ח'. תהילים קופתת. כבר נמצא התנך. תודה. אומר שרק אני יודע לקרוא. וילבש כללה כמדור, ותבוא חמיים בקרבו וחשמן בעצמותיו. טוב, זה ציטטתי בלי שאני יודע מאיפה אני מצטט. כן. שיחה הבאה כמיים בקרבו, אבל כשמן בעצמותיו, זה ההמשך. בסדר. כשמוסיפים אומץ מן הצד לכוחות הצדדיים המלווים את העיקריים, לפעמים הכוחות העיקריים גם כן מתעלים. אבל על פי רוב, כיוון שהיסוד הוא חלוש, מתרופף גם כן העוז הנמצא בכוח המבונה עליו. למשל, מעורים אומץ הרוח. יסוד אומץ הרוח בנוי על פי אומץ הדעת, על פי הכרת הצדק הפנימי, התארה העצמית שבתוכיות הנשמה. וכל זמן שהחטא מצוי, הפחד והכישלון סובב הולך את הרוח, ואין תועלת בגבורה הרעית. על כן, כי התארה, הרחיצה, כן גם כן ההוספה לאימוץ, השיחה, צריכה לבוא מן העיקר אל ענפים, או חטא של ימים, אחר כך לשמאל, וסך של ימים, אחר כך לשמאל. עוד פעם. כמערכה זו של התארה, שהרחיצה המעשית מקבלת לעומתה, כך היא גם כן המערכה של הוספת כוח. הוספת כוח היא הוספת אומץ, אומץ הרוח. למשל, יביא הרב בהמשך, אומץ הרוח. אז, אבל אדם צריך להוסיף כוח בכל התחומים, באומץ הרוח, באומץ הפיזי, בכל התחומים שהוא רוצה להוסיף כוח, זה פה שייכת השיחה. השיחה היא מוסיפה כנראה את אומץ הגוף, אבל במקביל לזה כנראה אומץ הרוח, כל הצדדים שבהם הוא צריך תוספת כוח. אז הוספת הכוח, תוספת עידון ורעננות. בלותי בשמן רענן, השמן הוא מרענן, השיחה הבאה כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. כשמוסיפים אומץ מן הצד, אז גם פה, על פניו, יכולנו לנקוט באסטרטגיה שמתחילה בשמאל. בואו נתחיל בזוטות, ואחר כך נגיע לעיקר. כשמוסיפים אומץ מן הצד לכוחות הצדדיים המלווים את העיקריים, לפעמים הכוחות העיקריים גם כן מתעלים. זה לא אסטרטגיה פסולה מכל וכל, שלא תעלה על הדעת. יש מקום לעלות על הדעת אפשרות כזאת. ועד רבה, בגלל שיש מקום לעלות על הדעת אפשרות כזאת, אולי בגלל זה באים חז"ל ואומרים, אבל אנחנו ממליצים לא כך. אבל על פי רוב, למה? כי אותו היגיון של הרחיצה, כך גם השיחה. על פי רוב, כיוון שהיסוד הוא חלוש, אז מתרופף גם כן העוז הנמצא בכוח המבונה עליו. למשל, אני חושב שהיה עדיף שיהיה כתוב פה, כשמעוררים אומץ הרוח. בוא ניקח למשל, כאשר אנחנו רוצים לעורר את אומץ הרוח. אחד הדברים שצריכים אומץ. אז ממה נתקוף את אומץ הרוח? האם נתחיל, אפשר לגשת לכך בצדדים של אומץ הרוח, כי אני צריך לדבר עם הבוס שלי על זה שהוא צריך לתת לי תוספת במשכורת. רק אני מפחד, לא יודע, לא נעים לי. אז אומץ רוח, אני קם ואני עושה. זה אפשרות. ועוד כל מיני אומצים שאני צריך. בסוף אני אמיץ רוח בכללו. אבל אומץ הרוח, התשתית שלו זה לא שאתה חורק שיניים ונשך שפתיים ועושה את זה. לפעמים אפשר לעשות את זה. יש דבר כזה. אבל, והיה, ואתה רוצה לקנות על ידי זה את האופי הזה בחיים, זה ספק אם זה מה שיקרה. כי פעם אחת עשית את זה, ועוד פעם, הפעם השלישית, התכונה העצמית שלך, שאין לך אומץ רוח, היא תתגבר. כי אם ננתח את הכוח הרוחני הזה של האומץ, אז נגלה מהי תשתיתו. יסוד אומץ הרוח בנוי על פי אומץ הדעת. ואומץ הדעת הוא בנוי על פי הכרת הצדק הפנימי. והטהרה העצמית שבתוכיות הנשמה היא זאת שמבדלת לאדם את הצדק הפנימי. וכשהוא חש את עצמו שהוא צודק, כי הוא חש את עצמו שהתביעות היותר עצמיות לעומק חייו, לתהום נטיותיו, הוא לא מתכחש אליהם. הוא לא מתעלם מהם, והוא נאמן לעצמותו הנשמתית, לתביעות הגדולות, העדינות, הציליות, הנצחיות של חייו. זוהי הטהרה העצמית שבתוכיות הנשמה. אם זהו המצב שלו, כי אז יש לו איזו ודאות פנימית בתואר העצמי שלו, בצדק העצמי שלו. ומתוך כך הוא חש שהוא צודק. ומתוך כך, כשהוא יש לו איזה הלוך רוח, תפיסת עולם, דעות, והוא מרגיש שאלה דעות יפות, נכונות ואמיתיות. אז הוודאות שלו והנחרצות שלו לאחוז בהם היא גדולה. כי הוא בטוח ביושרה העצמית שלו, הוא בטוח בדומיננטיות של אישיותו הישרה, שהיא עיקר מערכת חייו, וכשהוא חש שהדעות האלה הן נכונות, אז הוא מחזיק בהן. וכיוון שהוא חושב נכון, והוא בטוח שהוא חושב נכון, כי הוא מרגיש את הצדק הכללי שהוא נאמן לו באופי חייו, אז כי אז, כשיש איזה רגע נתון שם הוא צריך להציב עמדה, לא יהיה פחדן ולא יהיה ביישן. יציב עמדה, יגיד את האמת שלו. יגיד את האמת שלו, יתבע את התביעה שלו, יציב את הרעיון שלו, נגד כל, ולו נגד כל העולם ואשתו. כי הוא אמיץ. אבל באותו רגע ש... הוא חש בעומק, עומק נפשו, שהוא בינו לבין עצמו, בצדדי הנאמנות לתביעות היותר תאומיות של חייו, הוא בכלל לא יודע מה המילים האלה, ובכלל לא חשב מה זה תביעות עצמיות של תהום חיי. הוא לא מבין את המילים, ולו גם יבין אותם, אז הסתבר שאף פעם לא היה לו דקה בחיים שהוא הקדיש לנושא הזה. וסביר שכשלא מקדישים, אז גם לא מתפקידים. אז הוודאות שאני בחיי מבטא איזה משהו גדול וטהור, היא לא מאוד גדולה אצלו. אלא אם כן הוא בהפרעה נפשית מאוד גדולה, ופנאט אז יסתדר עם עצמו איכשהו, גם זה לא יותר מדי זמן. אבל אם הוא שפוי, אז בצורה פנימית הוא חש פקפקנות בעצמו. כי זה הצד השפוי שבו, שאומר, שמע, לא בטוח שאני המוחלט. ולא בטוח שאני הטוב עלי אדמות. ובמסגרת זאת, לא בטוח שמה שאני רוצה, זה אין דבר יותר חשוב מזה. ולא בטוח שמה שאני חושב, אי אפשר לחשוב אחרת. זה המימד המוסרי שנמצא בנפש נורמלית. ככה היא חשה, וממילא קו של אי ביטחון עצמי נהיה יותר דומיננטי בחייו. וזה סימן יפה לו, שזה כך. זאת אומרת, זאת אומרת, סימן יפה לו. זאת אומרת, זה מצב עדיף מפרוורסיה יותר חמורה, שהוא על אף, על אף חולשת אישיותו, הוא מלא ביטחון עצמי. זה מחלה, בוא נגיד, מחלה נקרא לה לא נורמלית. אבל, אבל המצב הנורמלי של אדם, והיה, והצדדים הגבוהים אישיותו, הם אינם מפותחים ואינם מסודרים, וסביר שכתוצאה מזה הם אינם מסודרים. כתוצאה מזה תחושת הצדק הפנימי היא לא כל כך מבוססת. כתוצאה מזה הנחרצות לעמוד על הדעות שלי הם גם כן לא מאוד מאוד. וכתוצאה מזה גם האומץ להציב עמדה או לתבוע תביעה, לעמוד מאחורי איזה משהו שיש לי פה מתנגדים, אז אין שם את אומץ הרוח. אז זה מה שתואר פה. עכשיו, המגמה היא לעורר את אומץ הרוח. כשמעוררים את אומץ הרוח, אז מה האסטרטגיה? מאיפה נתחיל? אז בוא נתחיל מהימין. מעוררים את אומץ הרוח מתוך דאגה שהחטא לא יהיה מצוי. והתביעה הנשמתית הגבוהה, אז היא מוצאת בחיים תהודה לה. החיים הם קורלטיביים, מצטרפים אל התביעות העמוקות, התאומיות של הנשמה. אבל אם החטא כן מצוי, אז עמוק עמוק בתוך הנפש, על אף שזה לא בהכרח מופגן בחוץ, יש שם איזה חשש, יש שם איזה פחד. אם החטא, מתחולל הפחד. התחושה שזה לא יהיה טוב. משהו פה מוביל לכך שלא יהיה טוב. כי בעומק העניין אני לא כל כך טוב. הפחד והכישלון סובב הולך את הרוח. אין ודאות בתואר הפנימי, אין ודאות בצדק העצמי, אין ודאות בדעה שלי, ואין ודאות במדיניות הקונקרטית שלי. כי יש פה פחד שאני לא אצליח, פחד שאני לא, אני לא הגון, אני לא ראוי, זה לא ילך. החששות הולכים מתגברים עד שהם כובשים את העניין. עכשיו, יגיד אדם ותפוס, תסתער על העניין, חשוק את השיניים שלך ותעשה את זה. לפעמים אפשר, אבל אומר הרב, כנראה בעקבות חז"ל, זה לא הנושא שלנו פה עכשיו. זה לא הנושא שלנו פה עכשיו נקודתית. יכול להיות שנקודתית תצליח ככה. ואדם יכול להסתער, לעשות איזה עמדה, להאמין, להתמלא באיזה אומץ רגעי, יכול להיות. אבל אין תועלת בגבורה ארעית. לא שגבורה ארעית איננה אפשרית. גבורה ארעית אפשרית. אבל זה לא מועיל. לא מועיל לנושא הזה שכשאנחנו באים לעורר את אומץ הרוח, ואל תגיד, אני אעשה מעשה גבורה ארעי אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וכפי פעולותיו, אדם נפעל, בסוף אני אמיץ רוח. לא, תקוף את השורש. בוא תהר את העמדה המוסרית שלך. ואל תרגיש את הרגשה הפנימית של נשכבה בבושתנו, תחסנו כלימתנו. כשאתה לא נאמן לערכיך התאומיים העצמיים, אז הפסון הזה של הטיפוס מלא הביטחון העצמי והנחרץ, ויודע מה שהוא רוצה, והמציב עמדה, והסוחף אחריו את הציבור, כדאי שלא תעשה את המשחק הזה. קצת זה יכול להחזיק מעמד, לא יותר מדי. אז אין תועלת בגבורה הרעית, על כן המלצה והדרכה של חז"ל, שבחיי יום יום הפיזיים אנחנו כך מתנהגים ומתעוררים על ידי ההתנהגות המעשית, מתוך העולם, נורמת הפעולות המעשיות של העולם החיצוני, אנחנו הולכים ומסמים לנו את הקווים העקרוניים, הרוחניים, הפנימיים, ומחנכים את עצמנו. ברחיצה, בשמירת ההיגיינה הפיזית, אנחנו תופסים את הקו שמסמן לנו את אופי אסטרטגיית שמירת ההיגיינה המוסרית, המידותית שלנו, איך נעבוד על עצמנו מבחינה מוסרית, וכן, וגם מוסרית, בשני הצדדים של המוסר. הטהרה המוסרית, הזהירות מהתפעלות, מחומרנות ויצריות, חמתיות ותאוותנות, שהיא לא תשתלט לנו על החיים, לא נזדהם בזוהמתה ולא לא ניפול בסיגיה, ובחיים המוסריים לא מספיק שנהיה טהורים וטובים, כדאי שנהיה גיבורים וחזקים. כי אלה הם שני הצדדים של האישיות הרוחנית, המוסרית, האמיתית, היא טובה, היא עדינה והיא גיבורה. זו הדמות שהעולם המוסרי התורני שואף לייצר. הוא צריך להיות מלא אומץ רוח וטהור רוח. רוח טהור, רוח עדין, רוח נקי, רוח תקיף ואמית. תלמידי חכמים, גופם אש, וארץ אשר אבניה ברזל. ותלמידי חכמים של ארץ ישראל, אבנים, ברזל. מאוד מוצקים, מאוד חזקים, ומאוד תקיפים בדעתם, ואם זה נעימים, קראתי נועם, מנעימים זה לזה בהלכה, נמצאים בצורה של שקט, ומן הסתם תוהר אישיותי. על כן הרחיצה, כהתארה שעניינה הרחיצה, כן גם ההוספה לאימוץ, השיחה, צריכה לבוא לא מן הענפים אל העיקר, אלא מן הימין אל השמאל. מן העיקר אל הענפים. כן, רוחץ של ימין ואחר כך של שמאל, וסך של ימין ואחר כך של שמאל. טוב, כן.
מה הבעיה להגיד לעבוד על זה כאילו בתנועת משכן?
גם וגם אתה אומר. יכול להיות. מכל מקום, אתה מבין, יכול להיות ש... בשיחה נראה אותך סך של ימין ושמאל בבת אחת. אז אולי ברחיצה אתה אומר אפשר, שמים את הדוש על הראש. אבל בשיחה זה כבר בלתי אפשרי. אז בסדר. באמת הרב כותב את זה באיזשהו מקום. בהדרכות התשובה. דברים מאוד דומים למה שהוא אומר פה, מתכן שאתם זוכרים ממקומות אחרים, ששם הוא אומר, יש תשובה, יש כל מיני דרכים של תשובה. יש תשובה על ידי שאדם תקן את המעשים, תקן את המידות, ואחר כך יתקן את הדעות שלו. אבל, אומר הרב, שאנחנו רואים מחזל שהם ממליצים לא באסטרטגיה הזאת, אלא שתקן את הדעות, ואחר כך מתוך כך יתקן את המידות והמעשים. תיקון הדעות זה נקרא תשובה הילאה, ותיקון מידות ומעשים נקרא תשובת התאה. או במקום אחר באורות התשובה, בטח מי מכם חושב על זה, נזכר שמה שהרב אומר, התשובה, תיקון הדעות זה תיקון בעד עצמו, ותיקון המידות והמעשים זה בעד העולם. זאת אומרת, כשאתה מקולקל במידות ומעשים שלך, קשה לחיות איתך מבחינה חברתית, אבל העצמיות שלך היא מתבטאת, בראש ובראשונה, בהלוך הדעות שלך. הצדדים העליונים זה הדעות, הצדדים התחתונים זה המידות והמעשים. התשובה השלמה היא ודאי שיעור קומה מלא של תיקון המעשים והמידות והדעות, הכל צריך להיות מתוקן. אבל הסדר, אנחנו רואים שסגנונו חזל. קודם כל אנחנו מבקשים בתפילה, מה שתכף נעשה עכשיו, חונן מתך דעה בין הרסקל, ואחר כך שבנו אבינו תורתך, קודם כל לתורתך, קודם כל לתורתך. על כל פנים, תיקון הדעת זה קודם כל. כי על ידי תיקון הדעת, אדם משנה את צורת הסתכלותו, את שקפת חייו, תפיסת עולמו, מתוך כך כל מיני דברים שהטרידו אותו, ומעצבנים אותו, ומעסיקים אותו, ומגרים אותו, הופך להיות משחקי ילדים בשבילו. זה נעשה בצורה קלה יחסית. אז הרב מדבר על זה, שיש ועובדים על המעשים והמידות, ויש עובדים על הדעות, והוא מסכם שוודאי שצריך גם וגם, ואף אחד לא יכול להיפטר, הוא אומר, על אף שהמלצה היא קודם הדעות ואחר כך המידות, מכל מקום, אדם לא יכול להיפטר מכל אסטרטגיות של עבודה. וגם אם הוא מקדיש את עיקר תיקונו דרך שיפור דעותיו, הוא לא פטור מלעבוד על המידות ועל המעשים, וכמובן שהשאיפה, השאיפה להגיע לשלמות, השלמות היא לא מבדילה בין גדול לקטן, כי והיה ואתה כולך, כולך מתוקן, אבל כמה מעשים קטנים לא מסודרים אצלך, אז אתה לא שלם. והאידיאל שלנו בחיים זה להיות שלם. אז בין שדברים גדולים לא בסדר אצלך, בין שדברים קטנים לא בסדר אצלך, בשני המקרים אתה לא בסדר. אז כדאי להיות בסדר טוטל. אז צריך את הכל לעשות, ואין הכי נעמי, גם את זה וגם את זה. בכל מקום שבן אדם מתלבט לאיזה דרך פונים, כל פניותיך היו לימין. אחר כך, לפעמים אין ברירה, אתה מתחיל לשמאל.